בזמן חשוב שבין יום הכיפורים לחג הסוכות ולשמחת תורה, והימים הללו הם הכנה ראויה לימות החורף. הרי הקדוש אומר, ובעל התניא מביא את זה באיגרת הקודש, שהשיא של כל הימים הללו זה שמחת תורה. אומר, זה משל כמו בני זוג שיש ביניהם היכרות, ואחרי זה כבר קשר יותר קרוב, ואחרי זה חתונה, אחרי זה ליל הכלולות. הוא מדבר על כך שמהזיווג, כשהטיפה של הגבר נשמרת ברחם, זה בעצם התהליך הרוחני שיש בשמחת תורה, ומתחיל כמו הריון רוחני עד שביעי של פסח. זאת אומרת שהמשמעות שהשמחה והטוב של הימים הללו הם לא מסתיימים בשמחת תורה, אלא בשמחת תורה מסתיים כל התהליך הנגלה והנראה לעין, שזה בעצם השיא של כל הפלא של הימים הללו, שעל האהבה הגדולה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו זוכים להיכנס לחורף שקורה בו משהו נפלא, רק מתחת לפני השטח. זאת אומרת שזה תהליך נסתר שאינו נראה לעין. בשמחת תורה זה הכלולות, וכמובן גם חג הסוכות. חג סוכות, אנחנו נמצאים בצילה דמאמנותא, תרגום לעברית צל האמונה. אנחנו יושבים בסוכה שנקראת בפי חכמים, מה שנקרא לשבת, זה אחת המצוות הבודדות שאפשר להיכנס אליהם עם כל הגוף. לארץ ישראל אפשר להיכנס עם כל הגוף, למקווה אפשר להיכנס עם כל הגוף, לסוכה. והסוכה זה בבחינת אור מקיף. וכשזוכים באמת לקבל את אור האמונה, אנחנו מקבלים שלווה גדולה והרפייה. כשאנחנו מרגישים מושגחים, כשאנחנו נותנים אמון שמה שמתרחש איתנו הוא טוב ולטובה, הוא טוב כבר עכשיו ולטובה במובן שזה יתגלה כטובה באופן הנראה והנגלה. אז יש גם שמחה גדולה בלב. זה לא במקרה שחכמנו קבעו שדווקא בחג הסוכות יקראו את מגילת קהלת. מגילת קהלת, במבט שטחי, יש שם משהו מבאס כביכול. שנאמר שם, אבל אבל עם הכל אבל. מאידך יש שם משהו מאוד שמח. מה זה המשהו השמח? זה ההסתכלות הנסתרת והגנוזה, מה באמת נותן לנו שמחה ומה נותן לנו סיפוק. כי הרי הסוכה גם נקראת דירת ארעי. ארעי במובן שאנחנו יוצאים מכל האחיזות, מכל הדברים הרגילים שנותנים לנו עוצמה, כל הדברים הרגילים שנותנים לנו לחוש חזקים, כביכול. משחררים את הבית. יוצאים לדירת ארעי, מלון אין ספור כוכבים, וקוראים גם, לא רק זה, אלא שזה אחד מדיני כשרות הסוכה, לוודא שיראו את הכוכבים. ויכולים להיזכר באהבתו של הקדוש ברוך הוא. כידוע שהזכרנו שראשי תיבות תשע"ד זה תאה שנת את דודים. זה ששמעתי מהרב סטבסקי, מה זה את דודים? זמן של אהבה. ראיתי גם, אנחנו רואים שבראשי תיבות או ברמזים של המספר של השנה החדשה, אז הרמזים בדרך כלל מופיעים או בראשי תיבות, כמו תהיה שנת דודים, או בגימטריה. אז הרב גינזבורג, ראיתי במאמר שלו שכתב שתשע"ד זה גימטריה, המילים אהבה רבה פלוס אהבת עולם. זאת אומרת שבשנה הזו יש לנו השראה שיכולה להתרחש בה אהבת עולם ואהבה רבה. צריך להגיד מה זה מסמל. לפני זה, אני אומר שהגענו לזה שיושבים בסוכה, בציל הדמנעימותא, בצל האמונה, ולהרגיש שאור האמונה עוטף אותי, ממש אור. אור שמגיע מהמאור. מה זה אור ומה זה מאור? מאור זה ממנו האור. האור זה משהו שנמשך, נכון? זה נמשך מתוך המאור. השמש שנקרא המאור, וקרני השמש זה האור. אז האור זה לא המאור, זה הבחנות של תורת החסידות. ראיתי שהרבי מלובביץ' מגדיר את האיכות המיוחדת של הימים הללו, של כל ה-21 יום של חגי תשרי, של 22 ימים, שהמאור מתקרב אל הניצוץ. הניצוץ זה מה שיש בכל אחד מתוכנו. אז שימו לב, זה לא שהניצוץ מתקרב אל המאור, המאור מתקרב אל הניצוץ. משהו מאוד חגיגי, מאוד משמח. כשאנחנו יושבים בסוכה, בהרפיה הזאת, ובהיזכרות הזו, כמה אנו אהובים, כמה אנחנו רצויים, אנחנו רוצים לדעת מה זה אהבה רבה, אהבת עולם. אהבת עולם זה אהבה רבה. כן, אני לא חישבתי, אני כבר אומר שאם זה לא יוצא, תוסיפו עוד קצת. ישנו סיפור שהזכרנו אותו פה כמה פעמים, שהיה אחד מגדולי חכמי ישראל, בליטא, קראו לו רבי מאיר שמחה הכהן מדיווינסק. והוא ידוע בכינויו בעולם התורני בעל האור שמח. יש לו חיבור על המשנה תורה לרמב״ם שנקרא אור שמח. או חיבור על התורה שנקרא משך חוכמה. אז יש כאלו שמכירים אותו בשם הזה ויש כאלו שמכירים אותו בשם הזה. היה לו חבר בתל אביב שהוא מאוד אהב אותו והיה שולח לו מכתבים. יום אחד הוא חתם את המכתב שהגיע אליו, סיים אותו, החותם, סיים את המכתב במילים, החותם כשמואל וכרבנן. הוא לא הבין מה זה. אז הוא פגש תלמיד חכם תל אביבי שקראו לו רבי אפרים בורדיאנסקי, שאל אותו, מה זה החותם כשמואל וכרבנן? אז הוא שהיה בקי אמיתי, אמר לו, בכל התלמוד יש רק פעם אחת מחלוקת בין שמואל לרבנן. איך ראוי לומר בתפילה את המילים, האם לומר אהבה רבה או אהבת עולם? אז הוא רומז לך שהוא מאוד אוהב אותך, אז הוא מסיים את המכתב, החותם כשמואל וכרבנן, באהבה רבה או באהבת עולם. אז האדמור הזה כן בעל התניא בספרו תורה אור, על פרשת ויחי, מבאר שאהבת עולם זה אהבה שהיא תלוית התבוננות. זאת אומרת שאנחנו מתבוננים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כשאנחנו מתבוננים כמה הוא מיטיב איתנו, אז מתעוררת בליבנו אהבה גדולה אליו. אלא מה? זו אהבה שצריך לתחזק אותה, צריך כל הזמן, במובן זה שהיא תלוית התבוננות. זאת אומרת שאם אני פונה לעניינים אחרים, ומסיח את דעתי ממנה, היא כביכול איננה. מול זה יש אהבה שהיא תבועה בנו מעצם היותנו, מעצם היותנו חלק אלוה ממעל ממש, שהיא נקראת אהבה רבה. אז יש אהבת עולם, יש אהבה רבה, הוא מעריך על זה הרבה מאוד. אני הסתכלתי קצת במקור שם היום, ראיתי שצריך להתבונן בזה עוד, במשמעויות של זה. הוא גם אחרי זה אומר שבתוך האהבה רבה גם יש שתי מדרגות. יש מדרגה שהיא לא ממש מתגלית כלפי חוץ, ויש מדרגה שהיא ממש מתגלה, ואז זה נקרא אהבה בתענוגים. גם אם אנחנו לא מבינים לגמרי, אני משוכנע שהצלילים מאוד נעימים. אהבת עולם, אהבה רבה, ואהבה בתענוגים. וזה מתגלה במיוחד בחג הסוכות, בישיבה בסוכה. כל שכן, ועוד יותר, בשמחת תורה. לחיים לחיים. עכשיו אנחנו יודעים גם שאצל רבותינו יש מושג שנקרא אור פנימי ואור מקיף. אור פנימי זה משהו מסוים שהבנתי והשגתי והוא כבר יושב אצלי בהבנה כראוי. ואור מקיף זה דברים שהם נמצאים סביבי, אבל עוד לא תפסתי אותם לגמרי בעומק. אני רוצה לקרוא לכם מתוך ליקוטי מאורן, תורה חף א', כתיב אחור וקדם צרתני, כי יש שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם אחור. ויש שכל שבא לאדם בלא שום הקדמה אלא על ידי שפע אלוקי, וזה מכונה בשם קדם, בשם פנים. אומר רבי נחמן, יש דברים שבשביל לתפוס אותם אנחנו צריכים הרבה הכנות, הרבה הקדמות. מה שאנחנו יודעים שלימודים גבוהים הם תוצאה של ללמוד משוואה בכמה נעלמים. צריך קודם כל ללמוד את ארבעה פעולות החשבון הבסיסיות. זה הרבה הקדמות. כל דבר בונה נדבך על גבי נדבך, עד שאני מגיע לרמה הגבוהה. זה נקרא שכל שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות. ויש לפעמים קטע שאנחנו קוראים הערה. פתאום מגיע איזושהי הבנה שבן אדם יש לו הבנה באיזשהו נושא או ידיעה באיזשהו נושא, שזה מעבר להכנות שהוא עשה, מעבר לדברים שהוא למד. עכשיו, מה אנחנו מעדיפים מבין שתי האופציות? של שכל שבא אחרי הרבה הקדמות, השכל שמגיע ככה בשפע. מה? אתה בית. נכון. זה מה שאנחנו מעדיפים, זה לא אומר שזה יותר טוב. הדבר רבי נחמן אומר, גם שזה מה שאנחנו מעדיפים, שמגיע ההבנה הגדולה, ללא הקדמות צריך לעשות איזה הקדמה. אומר, אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי ענן, שפע אלוקי הנ"ל, הכוונה היא שהתובנות שמאירות בנו באלף, ומאירות מלשון, בהי, מלשון מאירות, בלי הקדמות, ומאירות בעין מלשון שמוציא אותו משנתנו, שבן אדם פתאום יש לו הבנה משמעותית, הבנה מאוד חזקה בדבר בעל ערך, אז אמור להעיר אותו מ... התרדמה. התרדמה במובן הרוחני הרבה פעמים זה מבטא שבן אדם לא חי את חייו באופן הראוי לו. שהוא שוגה או בעצלות או בדמיונות, כמין תרדמה. שבן אדם מתעורר במובן הזה שיש לו הרמוניה בין האיכויות שלו לבין העשייה בפועל, יתעורר. אי אפשר לבוא לזה, אלא על ידי שיקדש את פיו וחותמו ועיניו ואוזניו, והן הן מאירים לשפע אלוקי ענן. בעצם, אומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו הוא כמו משדר, שיכול לקלוט דברים נעלים. הגוף שלנו כמו משדר. ואומר, העיניים, אוזניים, אף ופה, כמה שאני יותר מזכך אותם באופן הראוי, כך אני קולט דברים יותר זקים, דברים יותר בנקיות. עכשיו, איך שומרים על הפה? אז זה מעניין שפה מדבר שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו. זה הפה. היה צדיק אחד, אתם יודעים שכל אחד מגדולי החסידות לקח איזה עניין אחד והפך אותו למוטו. אז הנושא הזה של דיבור אמת, בכל מקום ראוי לדבר אמת. היה צדיק אחד שמצא ממנו ממש דגל, קראו לו רבי פנחס מקוריץ. היה לו תלמיד שקראו לו רבי רפאל מברשיד, שהוא ממש העצים את זה עוד יותר. את הדיבור הנכון. ויהיה לו יראת שמיים שהוא בחינת חותם, בחינת עריכו ביראת השם. ויהיה לו אמונת חכמים התלויה באוזניים, בבחינת שמע דברי חכמים. אז אמונת חכמים זה במובן של לתת אמון בדברים שאני שומע לחכם. היום זה אחד הדברים שבדורנו הכי נפגמו. אנחנו רואים שהכל נפגם ביחסיות. מצד אחד יש הרבה התעוררות לטוב. מצד שני, יש גם את הנקודה הזו של האמון שהלך ונאבד. וגם יעצים עיניו מירות ברע. כי אין המעוררים את שפע אלוקי. כי הפה והחותם והעיניים והאוזניים תלויים במוח, והם מעוררים את המוח. שיהיה בבחינת קדם, בבחינת פנים. גם אם לא העמקנו לגמרי מה שכתוב פה, בעצם רבי נחמן מלמד פה, כל אחד מאיתנו איך להיות משדר, להיות המשדר הטוב ביותר. אני אומר משדר, יש פה את המילים שאני משדר. באמת זה שלב שני. מה השלב הראשון? שאני קולט. אנחנו יכולים לקלוט הרבה מעבר. רק אנחנו בעצם צריכים להתחיל להפעיל, תראו, לא לדבר שקר, זה בעצם, לשמור עצמו מלוטי שקר, זה בעצם להתחיל לדייק במה שאני משדר. לחזק את האמונת חכמים, זה לחזק את מה שאני קולט. עכשיו, להימנע מלהסתכל על דברים שליליים, או על דברים לא צנועים, אז זה לחזק את המשדר, או זה לחזק את הקליטה, את יכולת הקליטה? מה? אז זה גם את יכולת הקליטה, כי בעצם אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו נימנע מדברים, זאת אומרת, נימנע מבחירה, מלהסתכל על דברים שאינם, שראוי לא לראות אותם, אנחנו נראה דברים עדינים יותר. כן. זאת אומרת, כל מה שבעצם דיברנו, הנקודה הזו עכשיו, זה איך לזכך את המשדר, לזכך את המוח שבראש, בשביל שנקבל את השפע. מי שרוצה שפע. אומר, ושפע האלוקי הזאת הוא בחינת סוכה. כי סוכה הוא בחינת שסחה ברוח הקודש. כי רוח הקודש הוא שפע אלוקי, וסוכה הזאת היא באה על ידי שבעה עננים. היינו בחינת שבעת הנרות, שעל ידי האדם משיג פני המנורה. היינו סוכה, היינו שפע אלוקי. אז יש הזדמנות כשרבי נחמן אומר זה בחינת זה, אז בואו נסביר את הכוונה. הוא גם אומר שהפנים שלנו הן דמויי המנורה שבמקדש. הייתה מנורת שבעת הקנים, ויש לנו עיניים, אוזניים ופה, זה שבעה נקבים, זה כמו המנורה. ולצורך העניין, הסוכה זה כמו המקדש. בתוך המקדש עומדת המנורה. אז כל אחד מאיתנו, אז קודם כל הוא מאיר את המנורה שלו. הופך להיות מנורה מאירה. קורא לזה עד שתהא שלוות עולה מאליה. בעצם האם אני מסכים להפיץ אור סביבי? זה לא להפיץ אור במובן שאני מדליק פנס, אלא במובן שמאליו הפנים של כל אחד מאיתנו יכולות להיות קורנות ממש. תורת השם. זה בלקוטי מורן חלק א', תורה כ"ף א'. וגם זה קשור לעניין של שמחה. היה את שמחה בית השואבה בבית המקדש. שבתי מים בססוני, מעייני הישועה. חוץ מאשר השמחה של כל החג נקרא של שמחה גדולה, יש גם שמחה של שמחה בית השואבה. כשהיו שואבים מים לנסח על גבי המזבח. היה שם ריקודים גדולים עד כדי כך שנאמר מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. ושם היו רוקדים, הרוקד רבן גמליאל עשה ג'אנגלינג, כדי שהיה זורק 8 לפידים ותופס אותם ביד אחד בלי שיגעו זה בזה. הלוויים היו מנגנים באין ספור כלי שיר, כלי נגינה. היה אור גדול מאוד שם בירושלים. נאמר שמהבגדים הישנים של הכהנים היו עושים פתילות וה... התאורה הייתה כל כך חזקה, תחשבו, זה לא תאורה מודרנית. ש... זה שנשת ירושלים יכולות לברור חיטים באור הזה. כל הלילה היו רוקדים, לא ישנים. הגמרא אומרת ש... אחד החכמים אומר שהשמחה הייתה כל כך גדולה שכל אותו שבוע לא נתנו שינה לעינינו. אז החכם השני אומר לו, זה לא יכול להיות, כי אנחנו יודעים שאם בן אדם נודר שהוא לא ישן 3 ימים, מלקים אותו, כי זה נדר לא נכון, שבלתי אפשרי לקיים אותו. אז ענה לו החכם, אתה צודק, זה לא שלא ישנו, אלא כמעט לא ישנו. אז הוא אומר, היינו מנמנמים איש על כתפי רעהו. הזכרנו פעם בשם רבי נתן, הוא אומר ש... מה הסיבה בכלל שבן אדם ישן? אומר שהנשמה שלו, שמקורה באחד, היא מתגעגעת לאחד. זאת אומרת, אחרי שבן אדם ער הרבה שעות, הוא חווה את העולם שלנו, העולם הזה נקרא אלמא דפירודה, והוא מתגעגע לפגוש את המצב של האחדות. וברגע שבן אדם עוצם את עיניו לשינה, הוא מתחבר חזרה לאחד. בין שהוא מאמין, בין שהוא לא מאמין, זה טבע הקדוש ברוך הוא באדם ובכל הנבראים, שכשהוא עוצם את עיניו, תראו, דברים נפלאים קורים בשינה. למי שזוכה לישון כל יום. באמת? לישון טוב. באמת דברים נפלאים קורים. חלימה מתבצעת, חילוף החומרים, חיזוק מערכת החיסון. ועוד הרבה דברים שאנחנו עוד לא יודעים להגדיר בשם, אבל שהם קורים בשינה. אחד מפילי הבריאה, הטוב שיש לאדם בשינה. ו... אדם שהוא עצוב, הוא ישן יותר. למה? כי הוא חווה, מה זה בעצם עצבות לצורך הנושא שלנו? הוא חווה את המציאות שלו כדיסרמונית, את שעות העירות שלו. אז הוא ישן יותר מהממוצע. כי כל עוד הוא עוצם את העיניים, הוא שם בעולם של אחדות. היום אפשר לקרוא לזה במונחים של ימינו בריחה, אבל ברשותכם, ניתן למילה הזו להיות נוכחת, אבל לא נתעסק איתה. כי כרגע אני לא רוצה לדבר על בריחה או לא, להבין שזה באמת, כשאדם בעיניים עצומות, שם הוא באחד, שהוא בשינה, שם הוא באחד. אמנם, זה לא פתרון ארוך טווח, כי יש דברים שצריך לתת להם מענה, צריך לפתור אותם. אבל להבין את השורש של המקום הזה. וכשאדם שמח, אנחנו רואים שכמה שאדם שמח יותר, הוא ישן פחות. אז בכלל בית השבעה שהיה כזה גילוי אלוקות, עכשיו, מה זה בעצם גילוי אלוקות? זה לגלות איך שהמציאות שזמנים של הסתרה נראית לנו חשוכה, שם ממש יש אור גדול, שם יש טוב מופלא. האור שקיבלו בשמחת בית השואבה, קיבלו הבנה שיכולה להחזיק לכל השנה. שם גם יש את המשפט המפורסם של הלל, משפט הנוכחות הידוע שלו, שהוא אמר, אם אני כאן, מה ההמשך? הכל כאן. ואם אני לא כאן, מי כאן? ככה אמר הלל בשמחת בית השואבה. וזה תמיד מטמיע כשמצטטים את זה, כי זה נשמע משפט מלא אגו. אם אני כאן, הכל כאן, ואם אני לא כאן, מי כאן. אבל בכל זאת, מי הוא הדובר? הדובר הוא הלל. ומן אמר על הלל, כדי כך חז"ל אומרים לנו, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ולא קפדן כשמיים. יש אנשי מעלה שהם לא דמויות לחיקוי. הם אנשי מעלה, אבל הם יחידניים. לדוגמה, שמאי. שמאי, אגב, הוא לא פחות מהלל. ומי שיש צדיקומטר, יכול לראות שהם... מה? כן? רוצה לרכוש, כאילו? כן? יש גם צחוקומטר. כן? זה אלקטרודות, מצמדים אותם לפאות של הצדיק, והשעון מראה, יש פעמים שזה כאילו המכשיר נשרף, שהצדיק... כי זה מאוד חשוב להזכיר את הנקודה הזו, ששמאי והלל הם באותה רמה בהתייחסות של חז"ל. רק הלל, מה שונה בו? שהוא דמות לחיקוי. המושג חיקוי הוא אף פעם לא מתאים, רק במובן של השראה, זה דמות שאפשר לנהוג עמוק. כי חכמינו אומרים, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשמאי. זאת אומרת, כי, מה זאת אומרת, מאיכן בכלל מתחילה האמירה הזאת? כי בן אדם אומר, שניהם, יש פה שני צדיקים, אני אנהג או כזה או כזה, אז אומרים, לא. שמאי הוא לא דמות לחיקוי. למרות שברמתו הרוחנית הוא הנה פחות מהלל. והענוותן כהלל, זה אתה מוזמן. כן. אולי? לא, בוודאי שרמה, תמיד הדין זה רמה גבוה יותר, כי זה בעצם, זה, נקרא לזה האמת לאמיתה. יש את ההסתכלות של רחמים וחסד, שכפי שהיא מתאימה לעולמנו. והלל, הוא בעצם המאסטר הגדול, שהדיבורים שלו, יכולים להיות שווים לכל נפש. בואו נראה ככה בזיכרון מהיר ציטוטים הידועים לנו מפרקי אבות של הלל. רק שתדעו לפני זה, יש לי חבר, הרב דור ברקוביץ', הוא גר בשילו, הוא ככה תמיד חכם גדול ומתמחה בלימוד המשניות בעיון עמוק. הוא פעם שאל אותי, תגיד, למי רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, נתן הכי הרבה דקות שידור בפרקי אבות? כי הרי בפרקי אבות יש כמה דברים מאוד חשובים. א', שזה מסכת בלי מחלוקות, שזה אחת המסכתות הנדירות שאין שם מחלוקות, זה מאוד, כל מה שנאמר שם זה ככה. וזה מסכת שהיא בונה את האדם. ומוזכרים שם המון חכמים לאורך דורות שונים, משמעון הצדיק, שהוא ממש טרום, גם שימו לב לתופעה מעניינת, שחכמי הדור הראשון והשני, אין להם תואר רבי. בתקופה הזו בעם ישראל לא מופיע תואר רבי. יש שמעון הצדיק, אחרי זה אנחנו מכירים שמעיה ואבטליון, הלל ושמאי, ניתאי הארבלי, יוסי איש ירושלים, יוסי איש צרדה. אם יש תואר, זה רק אחרי השם. שמעון הצדיק, קודם כל שמעון, יוסי, ניתאי, הלל. אין רבי. והיו כבר ששאלו מדוע אז אין רבי. מה התשובה? גדול מרבן שמו. זאת אומרת, הם היו כל כך גדולים שלהגיד להם רבי זה להקטין אותם. שהוא, באף מקום בחז"ל לא מדברים על משה רבנו בכינוי הרב משה. או הרב אהרון. הרב יהושע. זה מסר חזק מאוד. הם, המציאות שלהם כל כך שידרה הנהגה, שלא צריך להזכיר שום תואר. היום, אם אין את רשימת תארים, הבן אדם מרגיש שבוד, הוא כאילו שאין לו, הוא חווה ריק. אז למי רבי יהודה הנשיא נותן הכי הרבה דקות שידור בפרקי אבות? לרבי עקיבא ולהלל. זה מאוד מעניין, תסתכלו כמה אמירות יש בפרקי אבות שמיוחסות לרבי עקיבא. אפילו יש לפעמים מי שנמצא בשיעור ורוצה כאילו שיעורי בית שאני נותן, משהו ממוקד. מי שרוצה להיענות, שישמע את השיעור אחרי זה ברשת, לפתור פרקי אבות ולחפש רק את דברי הלל ורק את דברי רבי עקיבא. יש את פרקי אבות, רק אם את תצטרכי בתוך פרקי אבות, שיש בהם שישה פרקים, חמישה פרקים, כי הפרק השישי לא מוזכרים שם, הם לא מוזכרים שם. חמשת הפרקים לחפש, בואו נאמר גם בפרק, לא, רציתי להגיד שאת, נכון, אבל כבר בפרק הראשון מוזכר הלל, גם בפרק השני. ובכלל, אני רוצה לתת עוד טיפ, שתסתכלו על זה לא רק על כאמרות חוכמה, אלא כאמרות אוטוביוגרפיות. זאת אומרת שהלל באמירות שלו משתף אותנו. למשל, אמירה שבי מאוד נגע, שהלל אומר, אל תאמר לי שיפנה, שני שמה לא תיפנה. אני אסביר. מה בעצם אומר הלל? אל תגיד, לכשאפנה אשנה. מה זה אפנה? שאני אהיה פנוי, שיהיה לי זמן. אז שאפנה, זה גם במובן שיהיה לי זמן, אצל הפנסיה או בחופש, וגם שזה יותר מתאים למציאות המודרנית, פנוי מדאגות. מישהו מכם יצא לו לדאוג לאחרונה, או להיות מוטרד מאיזה נושא שלקח לו את שימת הלב? למה את לא מחייכת? כאילו, מה אומר החיוך? נו, באמת, כאילו מישהו מאיתנו לא היה לו דאגות לאחרונה? אם הזכרנו דאגות, מה מקור הדאגה? אז זה הרצון לשלוט. זאת, לדעת מה יהיה, זה רצון לשלוט במציאות. זה גם המקור לדאגה. יש הרבה, גם בכלל שאנחנו מנסים לשלוט בשתלטנות, גם הפחדים, הרבה פעמים זה פחדים עתידיים, הם המקום הזה של השליטה. כל מה שנותר לי זה לחייך ולהציע לך להיזכר בסוכה. הכוח של הסוכה, של האמונה. לא, באמת זה עבודה של תהליכים. פה אנחנו מדברים על הדברים מלמעלה. כוחנו בשטחיותנו. כי זה המוטו של השיעור הזה, ומתוך הרעיונות שנאמרים פה, מי שיש משהו שנוגע בו, אז הוא, יש ביטוי שיש לו, אמר המלך, תן לחכם ויחכם עוד. למשל, אני משוכנע שמי ששומע את השיעור הזה וילך עכשיו להעמיק רק בדברי הלל ורבי עקיבא שמופיעים בפרקי אבות. זה חומר ממוקד, מצומצם. בכלל, כמה שהמטלה היא יותר מוגדרת ומצומצמת, נוכל להפיק ממנה יותר. יהיה לך ממש אור חדש בחיים. לעשות עבודה, מה הם אמרו ומה מהדברים שלהם נוגעים לחייך שלך, מדבריהם. אז התחלתי להגיד על המשפט של הלל, אל תאמר כשפנה שני לא תשנה. זאת אומרת, ופה הזכרתי את הדאגות. אני אומר שיהיה לי פניות. פניות, הכוונה היא שדברים מסוימים שמדאגות בנפש ייפטרו. יש גם את העניין של פנאי, רק אני אומר שבמציאות המודרנית, מה שלוקח לנו לא את הפנאי, את הפניות, זה המתחים והדאגות. ובא הלל ואומר, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור האישי שלי בחיי. זה התוספת שלי, התוספת הספרותית, רק אני אומר, מתוך ההבנה שהלל משתף אותנו באמירות אוטוביוגרפיות. ובעצם, יותר מזה, כמו שיש היום ספרי מצליחנות שלוקחים מישהו שהגיע להישגים מרשימים בתחום מסוים, והוא כותב ספר איך הוא הגיע לזה, זה בעצם המילים הקצרות של הלל, אומר, הוא היה נשיא ישראל הלל, מתאור בשמי היהדות, אומר, בואו תראו מה אני עברתי, נתן לכם... מתוך מה שעברת, אני חולק איתכם את הדברים ששווים לכל נפש. ואחד מהם זה, אומר, אני ראיתי את המצב הזה, שהרבה דברים הטרידו אותי, וכמעט, ואמרתי לעצמי שאני לא מתעסק איתם, שאני לא הולך לשנות. מה זה לשנות? כרימן אמר, אל תאמר לי כשפנה שני שמה לא תיפנה. מה זה ישנה? זה גם לשנות תורה, לשון לשנן, כי הלימוד על ידי, היה על ידי שינון, וזה גם להשתנות. ובשביל להשתנות אנחנו רוצים את הפניות. עכשיו, הלל משתף אותנו באמירה על דרך השלילה, מה לא להגיד, אבל אין שם אגד חיובי. אז מה ההיגד החיובי? בואו תעזרו לי לנסח. אם הוא אומר, אל תאמר לי כשפנה שני שמה לא תיפנה. הוא רק אומר לנו מה לא להגיד. שמה לא תיפנה, ואז מה יקרה אם לא תיפנה? אז אף פעם לא תשנה, ואם לא תשנה, לא תשתנה, ויעברו החיים, ולא הגעת למה שרצית. למה שנועדת, למה שהיית יכול, למה שהיית מסוגל. אז מה ההיגד החיובי? שני ותתפנה. מה הכוונה? אתה קודם כל מחליט, את, שאת משתנה או שונה, לומדת את הדברים שמעוררים את נשמתך, גם אם אין פנאי. זה מאוד חשוב, מאוד חשובה ההבנה הזאת. לשנות גם כשאין פנאי. אז זה שאין פניות בלב, גם להסכים ללכת ללמוד כפי מידתי עם לב מוטרד. וגם כפי מידתי עם מיטב עיסוקיי. אז יש פה בשורה של ריפוי. גם נגלה שיש לנו זמן. במילים אחרות, הלל אומר, אם אתה עושה, מתחיל לשנות, אתה מגלה שיש לך זמן. אמר לי פעם מנהל עסק, שהוא מאוד מצליח והוא מעסיק לא מעט עובדים, אמר לי שאת המטלות החשובות הוא מטיל על העובדים העסוקים ביותר שלו. אומר, מי שעסוק מאוד, יש לו את היכולת ליצור זמן לעוד דברים. מי שבקושי עסוק, אנחנו רואים את זה לפעמים, במובן הזה שכשאנחנו לא עסוקים, אין לנו זמן כביכול. כמעט לכלום. ודווקא כשאנחנו עסוקים, יש יותר ברכה בזמן. אולי לא ביטאתי כראוי את מה שרציתי להביא, אבל נספיק שבראשי אני יודע למה התכוונתי. יש פה בשורה של ריפוי. מובנת הבשורה הזאת? תשנה, גם ללא התנאים המקדימים, ואז יקרה שני הדברים שרצית. רצית. גם פנאי וגם פניות. פניות כוונתנו בעיקר לעניין הנפשי, ופנאי במובן של חלון זמן. גם אם אני עכשיו רוצה להיענות לתרגיל של הלל, של לשנות, גם כשאין לי פנאי, בסדר, אבל את מה אני אשנה? אני צריך משהו שאפילו קצת יהיה, מה זה אפילו הנשימה הזו שאני אומר, עכשיו אני הולך לקרוא את זה או לעשות את זה, זה מרחיב אצלי משהו. ואם אין לי את הדבר הזה שמרחיב אצלי משהו, המשמעות היא שכנראה עברתי חינוך שבו חינכו אותי לא על פי דרכי. זאת אומרת, להורים היו ערכים בשיטת חינוך שנתקרתי מדרכי. דרכי זה הכוונה יצלי לתדר, הנקודות שאמורות לתפוס אותם. והפוטנציאל של הריפוי שיש רק במשפט המתומצת הזה, אל תאמר לי כשפנה שני השם הלא תיפנה, אתה מחליט לשנות, והתוצאה היא אפנה. והתוצאה היא זו, אגב, זה לא שתי תוצאות שונות, גם פנאי וגם פניות. מקווה שברור לכולכם שזו אותה תוצאה, פנאי ופניות. כן, אנחנו מכירים את זה שפעמים שלנו המון זמן פנוי, וכשאין פניות, לא מסוגלים להקדיש זמן לכל הדברים הנצרכים. וכשיש פניות, גם בחלונות זמן קטנטנים, יש בהם ברכה נפלאה. תודה, מורן, מסכימה שזו אותה ברכה, אותה עניין? פנאי ופניות. הלל אומר, אני משתף אתכם במוטיב הביוגרפי שלי, איך פעלתי את זה. שעשיתי זמן לאותן נקודות. רק פה, חומים, התחלנו עם סוכות, התחלנו עם צל האמונה, אז ברוך השם שהגענו לנקודה הזו כי היא חשובה. אבל גם כשאני הולך לשנות, זה מצריך מצדי את התחקיר, מה מחזיר לי את התשוקה, את אותו מקום שבתור ילד נצח שאני שמח לעשות, מתלהב לעשות. המילה תשוקה אולי מוכרת לנו בשפת היום, אם הזכרתי את הסדנה הזאת, מבחן תשוקה אולי מוכרת לנו יותר בהקשר גשמי, בהקשר של משיכה בין אנשים. הייתי יודע, תשוקה זה תשוקה לעשייה, תשוקה ליצירתיות, תשוקה ללמידה, שאלו באמת היו התשוקות שלנו בילדותנו. אחרי שזה נחסם, אז אימצנו לעצמנו תשוקות פיצוי. שזה בדרך כלל תשוקות הפיצוי מתלבשות בשלושה דברים. באכילה, ממון ומינה. אלו שלושת הדברים שהם פיצוי לתשוקה שהייתה קשורה ביצירתיות, שהייתה קשורה בלמידה, שהייתה קשורה בהוספת טוב. לשלושת הדברים הללו שהזכרתי, אכילה, מה השני?
ממון
ומינה. יש להם מקום בעולם, רק לא במובן של תשוקה שהיא פיצוי. יש להם מקום והם כוח מניע, הם בעלי ערך. הרבה פעמים האובר מידה זה כפיצוי על חוויית הלמידה, חוויית היצירתיות וחוויית החיבור שנאמר. אז אם ככה נאמר שבישיבה בסוכה צריך לקשר את זה למה שהתחלנו. זה זמן להתחבר מחדש לצל האמונה. עברנו הרי שהאמונה זה הרפאיה אל אותם הדברים. רצונות נסתרים שעבדו מאיתנו, גם כשהיה השיעור על מי האיש שחפץ חיים ואיך התחיל השיעור, מי האיש, מי מוכן לקחת אחריות על חייו. תחנה מספר 2 הייתה חפץ חיים, זכות ברצונות. אז גם שם דיברנו על כך, גם כשאדם מחליט לקחת אחריות על חייו, אז השלב הבא זה להיזכר ברצונות על הרצונות שלו, הרצונות שפתאום הנשימה הופכת להיות יותר רחבה, יותר מלאה, שזה תהליך, זה לא ברגעך. תודה על הקשב.
תודה.
בשבוע הבא, יום ראשון, לא יהיה שיעור פה, לעומת אותי יהיה שיעור בחוות ישיב הדעת, לכבוד הילולת רבי נחמן, עובדים באתר החווה. היו ברוכים וחג שמח.
תודה.
חג שמח. חתימה טובה.
חתימה טובה.
תודה.